אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. תוכנית של היום תעסוק ביצירת תוכן באינסטגרם, אבל לא רק. בעצם כל מה שרציתם לדעת ולא עשיתם לשאול, האורח שלי היום הוא שותף ומייסד של אינסטא ישראל, שבעצם מסייעים לעסקים גדולים וקטנים לנהל, להקים ולקדם את המותגים האישיים שלהם באינסטגרם. בעבר הוא עבד בתחום הפרסום, הוא מרצה ומעביר סדנאות, והוא סטנדאפיסט מתחיל, עכשיו יש לו מופע, הוא כתב מופע, והתחיל לעשות סטנדאפ מול קהל, נגשים חלום, מה העניינים אלדד?
שלום, איזה כיף להיות פה.
אלדד סער, קודם כל ברוכים הבאים.
תודה רבה, ברוכה נמצאת.
אז בעצם בוא נתחיל מההתחלה, תספר לי איך הגעת בעצם לעשות את מה שאתה עושה.
אני חושב שאולי בשביל שמחר אנחנו בתחום הדיגיטל עכשיו, אני אספר רגע את הסיפור של אינסטא ישראל.
אוקיי.
ואז כאילו בשביל שגם יהיה ערך למפגש שלנו פה ולמאזינים, אני חושב שאולי אפילו נספיק לעשות איזה מין מיני סדנה קטנה כזאת של אינסטגרם, אם נצליח.
אוקיי.
אני חושב שזה הולך להיות, כי אני פשוט חושב מה האנרגיה שאותי הכי מעניין, אני רוצה לתת ערך.
מדהים, מעולה.
אז כאילו אותי הכי מעניין להיות שם. אני אספר מהר על אינסטא ישראל, כדי שזה לא יהיה מונולוג אינסופי. אז אינסטא ישראל בעצם נולדה בסביבות 2013, אנחנו הקמנו אותה בשביל לנהל מותגים מאוד מאוד גדולים במפלצות באינסטגרם, כי זאת הייתה ההתחלה של אינסטגרם. אני מדבר איתך סופר פארם, לאומית דיגיטל, הקמנו את העמוד של בזק, המפלצות. ודווקא ככל שהזמן עבר, אנחנו התחלנו לראות שיש יותר ויותר עסקים קטנים שצריכים עזרה, ואין לנו כל כך מה לתת להם. עכשיו, באופן טבעי, דווקא המוצרים שאנחנו פיתחנו בשביל לפתור בעיות, הם מוצרים שכן הצליחו והפכו לעולם משלהם, ודווקא הדברים של שירותים שניסינו לדחוף פחות עבד. Okay. שזה גם אולי זה תובנה מעניינת להמשך, אבל נוצר מצב שהשוק או העסקים הקטנים שפנו אלינו לא יכולים היו לקנות ריטיינרים והפקות וצילומים וניהול עמודים, שזה זמן של בני אדם והוא עולה כסף. כל הדברים האלה לא יכולים היו לקרות, ואמרנו איך אנחנו יכולים לעזור להם. עכשיו שלא למצלמות, בסוד. אני אספר שהלקוחות שלנו נהנו מאיזשהו סוג של אוטומציה שאנחנו היינו מפעילים בשבילם כדי לחשוף את העמוד לעוקבים רלוונטיים, פוטנציאליים. והשירות הזה פתאום אמרנו, רגע, את זה אנחנו כן יכולים להציע לכולם.
רגע, מה שאתה קורא אוטומציה, אני כאילו מנסה זה, מה שאתה קורא אוטומציה זה...
אני תכף אדבר בדיוק מה זה, אבל הדבר הקטן הזה שגרם ללקוחות שלנו להצליח יותר מאחרים, זה משהו שאמרנו, רגע, את זה אנחנו כן יכולים להציע לעסקים קטנים, וככה נולד שירות שקוראים לו אינסטאבוסט. הוא נולד בלידה טבעית כאילו, ואני תכף אספר בדיוק מה הוא עושה הדבר הזה, אבל ממנו בעצם באופן טבעי נולדו הסדנאות וההדרכות, ואני אספר את התהליך של איך זה נולד, כי זה סיפור בעיניי לפחות די מעניין על איך זזים דברים, ואז כאילו אם נחליט שזה מעניין אותנו, נדבר על מה לומדים בסדנאות האלה בעצם, שהוא כזה כאילו עניין, ואיך זה קורה שסדנת אינסטגרם רצה על פני כמה שנים טובות, ועדיין מביאה ערך.
אוקיי, okay, אז בוא באמת נהיה פרקטיים, אני רואה שאתה מאוד זה גם נכון למאזינים של התוכנית. מה בעצם הדבר הכי חשוב שאני צריך לדעת, לפני שאני מקים לעצמי פרופיל באינסטגרם, בין אם זה פרופיל אישי או פרופיל עסקי?
אוקיי, אז קודם כל, אני מאוד אוהב להתחיל מאינסטגרם, אתה לא אמור לעבוד בלהביא עוקבים ולייקים. זה לא נכון. הדרך הנכונה להסתכל על זה, זה מה אינסטגרם יכולה לעשות בשביל העסק שלך. עכשיו, ככל שאתה מדייק את זה, אתה פתאום מבין אני אקדים רגע. 99% מהעסקים שנמצאים באינסטגרם, כולל מסימה גבות, ועד לפורומי שיווק ומנהלי ומנהלות מותג שנמצאים בישיבות, כמעט תמיד הם נכנסים לאינסטגרם, כשהשאלה שמנחה אותם, זה האם אני צריך להיות באינסטגרם? ברגע שהם מבינים שהם צריכים להיות באינסטגרם, הסיבות הם בדרך כלל המתחרים שלי נמצאים באינסטגרם, הקהל שלי נמצא באינסטגרם, אני צריך להיות באינסטגרם, ולא מוגדרת לאינסטגרם מטרה, כי הוא מעורפל בשבילם.
Okay.
ואז מה שקורה זה שהם נכנסים לאינסטגרם, בלי שיש איזושהי מטרה, מה אינסטגרם אמור להביא לעסק שלי. ואז הם פשוט נמצאים, בי, on Instagram, והם מוצאים את עצמם רצים אחרי עוקבים ולייקים, בלי לדעת בדיוק למה, ואחרי משהו כמו שנתיים, שעובדים בלי איזושהי מטרה מוגדרת, לבדוק את עצמך, אני מגיע או לא מגיע, עובד לי או לא עובד לי, מה זה עושה הדבר הזה? הבעלים פתאום מסתכל בארנק, אומר, בוא נשפכתי פה, מה אתם עושים שם? מה אני אעשה עם העוקבים האלה עכשיו? או מה אני אעשה עם הלייקים האלה עכשיו? והתובנה הראשונה בעיניי, כשניגשים בכלל להסתכל על העמוד שלך, מה אתה רוצה שיהיה בו, וצריך לשאול את עצמך, מה אני רוצה שהדבר הזה יעשה בשביל אינסטגרם? האם אני יכול למדוד מה הדבר הזה הביא לי? ואם כן, אז אני, אם אני יכול לשים דדליין. Okay. יעד מדיד ולא... טוני רובינס, רובין שרמה, אופה רוינפרי, כל החכמים האלה, הם כולם אומרים, ההבדל בין חלום למטרה זה יעד מדיד ולוח זמנים. עכשיו, אם את מסתכלת על אינסטגרם, זאת אומרת, אני רוצה עמוד מצליח. תגדירי מה זה מצליח. אם ההגדרה שלך זה, אני רוצה שהוא יביא 3 לידים כל יום, תוך שבוע מהיום,
okay.
והוא לא מביא לידים, אבל הוא מביא 100,000 עוקבים. הוא לא מצליח.
מהנקודת מבט שלי הוא לא מצליח.
כן, אני טוען ש...
למישהו אחר להביא 100,000 עוקבים ביום זה תוצר כן. מדהים.
אם זאת הייתה המטרה, ואתה מתכוון להשתמש בעוקבים האלה באיזשהו משהו שבאמת יש לו שווי, אבל אני בדרך כלל לוחץ אנשים בתוך הסדנאות, אני לוחץ אותם. אני רוצה הרבה עוקבים. למה את רוצה הרבה עוקבים? כי אני רוצה חשיפה. למה את רוצה חשיפה? כי זאת עוד פלטפורמה שאני אבטא את המותג שלי ויחשוף אותו. למה את רוצה את זה? ובסוף זה מגיע לאו לידים או קליקים למכירה אונליין.
מה שאתה שואל בעצם זה למעשה שאלות אסטרטגיות, כאילו אתה מכוון אנשים.
נכון, זה כאילו לא קשור לאינסטגרם בכלל, אבל כשאתה ניגש למשהו שהוא לא לגמרי חד לך, זה בסדר לשאול רגע, אוקיי, למה אני עושה את הדבר הזה?
כן.
אוקיי?
אני מניחה שרוב האנשים עושים את זה כי פשוט לכולם יש.
כאילו, זה מה שאמרתי לך, בישיבות שיווק זה נשמע כמו... כן, הקהל שלנו שם, אנחנו חייבים להיות שם.
כן.
ואז זה נגמר, אף אחד לא שואל את השאלה, אוקיי, אנחנו נפגוש את הקהל, מה אני רוצה שהקהל יעשה? איך אני רוצה שהוא יתנהג? האם כל דבר שאני עושה כרגע מכוון בשביל שהוא יתנהג כמו שאני רוצה שהוא יתנהג? אני אקח אותנו רגע אחורה, כדי שיהיה לנו כאילו את כל הסיפור המלא, ואז נדבר על הסדנאות.
אוקיי.
זה נותן איזשהו סך הכל. כשנולד השירות שלנו של הקידום, האינסטה בוסט, האוטומציה, אני אסביר רגע מה הוא עושה, ואז למה נולדו הסדנאות בעצם.
Okay.
זה שירות שבעצם, בוא נניח, לנטלי יש עכשיו איזשהו עסק, סתם עסק החלומות שלך, לצורך העניין, תגידי לי...
עסק החלומות שלי? וואי, זה כאילו...
עסק לא החלומות, עסק... בואי נניח שאת עושה לק ג'ל, או שאת עושה, או שיש לך מותג אופנה משלך.
אוקיי,
okay, בסדר?
סבבה.
אני אומר, אוקיי, אם היה לך את כל הזמן בעולם, היית יושבת על אינסטגרם, הולכת לעוקבים של המתחרים שלך, חלקת שם לייק, צפייה בסטורי, פולו, מי שלא רלוונטי, ספאמר, עזועים וכאלה, לא מקבל, ומי שכן, את מפלטרת בראש, כאילו אני עושה רק לנשים ישראליות, ש... עכשיו, אין לך את כל הזמן שבעולם, בנוסף לזה שאין לך את כל הזמן שבעולם, כי הזמן שלך מן הסתם הוא יקר, כמנהלת עסק, בנוסף לזה שהזמן שלך הוא יקר, אחרי משהו כמו 30 בנות שאת תגעי בעמוד שלהם, אינסטגרם יעצור אותך, כי הוא יחשוב שאת רובוט.
אוקיי.
Okay. באופן מוזר, הרובוט יודע להימנע מזה, הוא יודע לעבוד באינטרוולים נכונים, ואז בעצם יש איזשהו סוג של אוטומציה שאנחנו בעצם גורמים לעמוד שלך להתנהג במקומך. יש תוכנה שמתנהגת במקומך בשם העמוד שלך,
okay.
היא הולכת לעוקבות של המתחרות, נוגעת בהם, ומביאה אותם, הם בעצם רואות בנוטיפיקיישן שלהם, את בתוך אינסטגרם כבד, גם אני, זה לא בריא, אבל אנחנו שם. ואז בעצם...
רואה, יש כזה את הפיצ'ר הזה בטלפון, שאתה רואה כמה שעות היית בכל אפליקציה,
נכון,
כאילו זה...
לא בריא, אתה במצב, לא בריא.
כאילו רואה את זה, אתה אומר איזה עולב,
כן,
לא משנה.
כן, תפסיק. כן. אז התחלתי להגיד בעצם, יש תוכנה שמתנהגת במקומך בצורה שאת היית רוצה להתנהג אם היית יכולה, ואם אינסטגרם הייתה מרשה לך. התוכנה הזאת שומרת על כללי הקהילה של אינסטגרם וכן הלאה וכן הלאה, וכשהתוכנה הזאת, בעצם זה היה השירות שהולדנו בשביל לעזור לעסקים קטנים. פשוט לפנות לעוקבים של מתחרים, ושיבואו לעמוד שלך, ויחשפו אליו.
אני יכולה להחליט מי עוקבים אלה, אני יכולה להגיד לכם...
כן, אני רוצה רק נשים ישראליות שעוקבות אחרי העמודים האלה והאלה, אוקיי? ואל תיגעו באנשים שלא העלו פוסטים שלושה חודשים.
סליחה שאני יכולה לעשות את זה גם לבד, כי הוא לא במסגרת...
כן, אם את עשית זה ידנית, אבל אינסטגרם תעצור אותך אחרי זה 30. כי את too intense ותירגעי, ואל תתנהגי ככה.
הבנתי.
תשמרי על קהלי הקהילה.
אוקיי.
בסדר? והמכונות מצליחות לעשות, כאילו במספרים הרבה יותר גדולים ממה שבן אדם, בגלל האינטרוולים, והיא נזהרת. עכשיו, למה אני אספח את כל זה? כשאנחנו עושים, התחלנו להשיק את השירות הזה לעסקים קטנים, כל אחד נתן לנו את העמודים, את הקהל שמעניין אותו וכן הלאה, והתחלנו להפעיל את האוטומציה, ובאופן מוזר, תוך משהו כמו 3-4 חודשים, היינו פתאום ב-400 לקוחות. שזה כאילו, קודם כל, להבין מבחינה ניהולית מה המשמעות. זה לגייס 6 עובדים שעובדים רק בזה, ומשרדים אחרים, ולנהל מאחורי הקלעים את כל הסיפור הזה. ואז, אחרי משהו כמו כמה חודשים, קלטנו, וככה נולדו הסדנאות, קלטנו שעמודים שהם מנוהלים נכון, נראים טוב, ברור מה הם עושים. העמודים האלה מצליחים בקידום שלנו הרבה יותר, ובנוסף לזה, הם גם נשארים איתנו בשירות הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו קלטנו שאם אנחנו נלמד את הלקוחות שלנו, תשנו את שם המשתמש ככה שיבינו מה התחום שלכם. תשימו תמונת פרופיל שהיא לא לוגו, אלא בן אדם אנושי שהוא משק... כל מיני טריקים קטנים וכאלה, התחלנו ללמד אותם איך לעבוד בצורה שהיא, כל דבר שהם יעשו באינסטגרם יצליח יותר, אבל גם הקידום יצליח יותר. והשיחות מחירה שלנו היו כאלה של, תשמע, אם אתה תהיה איתי חודש בקידום ותפסיק, זה לא טוב גם לי. אני רוצה שתהיה איתי שנה.
Okay.
בוא נעשה כמה תיקונים בעמוד, כדי שכל דבר שאתה עושה באינסטגרם יצליח יותר, אבל גם הקידום שאני מפעיל בשבילך יעבוד יותר טוב. ואז בעצם התחלנו להעביר סדנאות, בהתחלה זה היה לשלוח טיפים, הקמנו איזשהו עמוד אינסטגרם שנקרא אינסטא ישראל סקול, ושם עלו כל מיני טיפים כאלה, איך לעשות נכון יותר, והתחלנו לשלוח להם את הקישור לסקול.
Okay.
אחרי הסקול בעצם התחילו להיוולד סדנאות ממש, סדנאות מלאות, שבהם מה שהתחלתי לדבר איתך, למשל, בוא נשב רגע נגדיר מטרה לעמוד, נבחר מתוך איזה 4 אסטרטגיות שעובדות מאוד חזק בתוך אינסטגרם, תבחר אסטרטגיה, מהרגע הזה, מורידים לקרקע, כל החלטה שאתה מקבל, כל פוסט שמעלה, כל סטורי שאתה עושה, אנחנו בודקים, האם הוא מקיים את האסטרטגיה, ויביא אותך למטרות שלך, אם לא, אל תעשה את זה. כאילו הכל נורא יעיל, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מצליחים להוציא אנשים עם תוכנית עבודה לאינסטגרם, שמצריכה רק משהו כמו שעה בשבוע התעסקות עם התוכן.
וואלה.
רק להבין, את אימא?
כן.
אני מניח שמקשיבות לנו גם ורואות לנו אימהות, קודם כל, אני לא מבין איך אתם עושות את זה, שתהיו בריאות, באמת, אני מצטער, אין לי כל הכבוד. מגיע לכם פטור מכל דבר בעולם הזה.
להדליק משואה, לכל האימהות, בעיקר באוגוסט.
אז אחת המתנות הכי גדולות, נגיד, מהסדנה הזאת, שאנחנו מצליחים להוציא מישהי שמקימה עכשיו עסק, שזה הם כל העומסים, והיא פתאום מבינה שהיא צריכה רק שעה בשבוע להתעסק עם לעשות פוסטים. אין יותר את הקטע הזה של... מה אני מעלה היום? מה אני כותבת על הפוסט הזה? איזה תיוגים? איך זה יעבוד הדבר הזה? ומה זה יעשה?
אבל כאילו אני שמעת מה שאתה אומר, ואני בתור מנהלת דיגיטל, מישהי שנמצאת באמת קרוב מאוד לדבר הזה, וככה גם עושה את זה בעצמי, אני מרגישה שבשביל באמת להגיע ליעדים שלך, שזה לרוב באמת או להגדיל משמעותית את מספר העוקבים, או להגיע לחשיפה מאוד מאוד גדולה של אנשים, ושהתוכן שלי, אני צריכה באמת לעבוד בשביל התוכן הזה, כאילו צריך לעבוד ממש ממש קשה בשביל זה, אני רואה אנשים שמרימים ימי צילומים והפקות, וכאילו ונוסעים לכל מיני מקומות, ומצלמים ועורכים וזה, כאילו הכל גם אפשר לעשות לבד דרך אגב, זה לא באמת, זה לא מחייב אותי להוציא המון המון כסף עכשיו על הדבר הזה, אבל אני מרגישה שצריך באמת להשקיע בתוכן של זה,
כדי שזה יהיה. תוכן הוא משאבת זמן וכסף, אי אפשר לברוח מזה, אבל יש כל מיני סוגים של פתרונות וקיצורי דרך שעובדים מדהים. לפני שאני נכנס אשכרה ליצירת תוכן, יש שאלות שהן מעניינות מאוד ויכולות לסובב לך לגמרי את התוכנית עבודה באינסטגרם. לדוגמה, okay. אם המטרה של העסק שלך היא להציג את כל היכולות שלך ולגרום לאנשים לפנות, אולי תוכנית העבודה שלך לא כוללת בכלל יצירה קבועה ותחזוק עמוד בפוסטים. יכול להיות שהנכון זה לעשות 21 פוסטים יפים, ומהרגע הזה רק להזרים תנועה לעמוד שיעבוד כמו משפך.
כאילו להכין אותו מראש, אתה אומר.
להכין, אפילו לא מראש, להכין, כשיש לך 21 פוסטים, העמוד מוכן, כל מי שיגיע אליו מתאהב בו, נכבש, רוצה לפנות, מבין איך להתנהג, סבבה, מה עכשיו לא צריך אולי לעלות יותר פוסטים? אם את לא מעדכנת כל מה מוצרים חדשים וליינים, וואלה, יכול להיות שתוכנית העבודה הנכונה בשבילך, זה ליצור איזשהו עמוד שהוא כמו מין משפך, ורק לקדם אותו כל הזמן לקהלים חדשים, ולהפוך את זה לתוכנית העבודה שלך, ונגמר, ואת פעם בשלושה חודשים מחדשת קצת, ויש לך עמוד שהוא סטטי, וזה בסדר, וזו תוכנית עבודה לגיטימית. תחזיק היסטורי אחד באוויר אם את אוהבת, ייצור תוכן, okay. אבל זה סוג של תוכנית עבודה, והיא לגיטימית לגמרי, ואם אני חושב רגע במה שנקרא כובע של מנהלת עסק, לא מחויב המציאות כל היום לעבוד, לייצר תוכן ולעלות לאינסטגרם. לא, ממש לא. יש תוכניות עבודה, שוב, בכפוף למטרות שלך. עד כבר כמה פעמים, אני, בשיחה הקטנה שלנו, אמרת, אני חייבת להביא עוקבים לאינסטגרם. למה את חייבת להביא עוקבים? אולי את צריכה להביא לידים שרוצים לקנות ממך, ואז לא אכפת לי אם הם עוקבים או לא עוקבים. תנסי רגע לחשוב על זה. כשמישהי, יש לה סתם, אני נותן את הדוגמה של הלק ג'ל, כי זה מאוד נפוץ, הוא אמר, רזי מתנות. בסדר? Okay. אלה טרנדים עכשיו. הקמת עמוד של מארזים. אין סיבה אמיתית למה אני עוקבת אחרי עמוד של מארזים. יש סיבה למה אני אפנה אליו ויזמין ממנו, אבל לא באמת לעקוב אחריו. אוקיי? אני לא רוצה את הסטורים שלו כל יום בפנים. זאת אומרת, הגיוני מאוד...
זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר כרגע. כאילו, יכול להיות שאני אקבל 7,000 פניות ביום, אבל יהיה לי 300 עוקבים.
או הפוך, או שיהיו לך 7,000 עוקבים ואפס פניות. רק בגלל שהעמוד לא מוכוון כדי ליצור פניות, ולא כתוב שם בשום מקום, דברו איתנו, אנחנו מחכים לכם עכשיו, יש מארזים חדשים, כאילו, זה נורא חשוב להבין שאם את עובדת מול מטרה, יש איזשהו מין אור קטן שמולו את מקבלת כל החלטה. את אומרת, אוקיי, אני מעלה את הפוסט הזה, הוא בנוי להביא לידים או שהוא בנוי להביא עוקבים? למה אני צריכה עוקבים? לך מפה.
אוקיי.
אוקיי.
זה חשוב, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר כרגע.
תודה, אני מרגיש טוב.
אתה מאוד, כן, לגמרי. אוקיי, אז דיברנו באמת על עניין הזה של לעלות עוקבים ולהיות ממוקדי מטרה. אני גם חושבת באמת על הקטע הזה של צריך כאילו לדעת גם קצת על ההתנהגות של האנשים בתוך האינסטגרם, כאילו...
כן, האמת היא שזה משהו שמאוד רציתי לדבר עליו. אני לא בטוח כמה ערך יש לו, אבל אני מוצא שהוא מעניין. יש באינסטגרם היום... כמו באופן כללי, אם את עכשיו תזרקי על מגרש כדורגל, סתם מיליון איש בצפופים, יש שם הכל. זאת אומרת, יש שם גם זימה וסדום ועמורה, גם ערך מטורף וטיפים לניהול כעסים, גם חוויות אסתטיות ומעוררות השראה, מקומות בעולם, יהיו שם כל מה שיש לבני אדם להגיד אחד לשני, ואנחנו מצאנו בעצם ש... המנועים של אנשים להיכנס לאינסטגרם, הם אפשר לחלק אותם למין קבוצות כאלה, והם הופכים להיות אסטרטגיית העבודה שלך. נגיד, בואי נניח שהחלטת שהמטרה שלך היא להביא לידים, אוקיי? או קליקים לאתר מחירתי כזה או אחר. השאלה הבאה שאני אשאל אותך זה, מה תהיה האסטרטגיה שלך? אני עושה רגע הקדמה, אסטרטגיה בעברית, אף אחד לא יודע, בגלל זה אני מתעקש, אסטרטגיה בעברית זה תכסיסנות. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את הדרך הכי יעילה.
כן, זה הגדרה.
כן, כן. אני יודע שאנשי שיווק וזה לא שאלו אף פעם. איך אומרים את זה בעברית?
כן, לגמרי.
אני הכי אוהב כאילו להוריד את המילים הגבוהות.
בום!
כן, לשכונה. אז בואו נעשה שכונה רגע. יש 4 אסטרטגיות שעובדות מאוד יעיל בתוך אינסטגרם. לפרוט לאנשים על יצרים.
אוקיי.
לפרוט להם על רגש. כשזה קשוח יותר, זה לא מתאים, אנחנו נדבר על זה תכף, זה מעניין. אנחנו תכף ניכנס למדף הזה של האסטרטגיות, ונקשקש קצת על כל אחת מהן.
Okay.
זה כבר יצא קצת סדנאות כאלה, זה, אבל זה מעניין אש. כי זה הפסיכולוגיה של הבני אדם, ואסטרטגיה נוספת זה להעניק ערך, שהיא עובדת מאוד מאוד חזק באינסטגרם, והאסטרטגיה הרביעית היא עבודה באמצעות חיבור אנושי. עכשיו, okay. צריך להגיד שאני דווקא אתחיל מהסוף, גם תובנה שיכולה להיות מעניינת בשבילך בתור אשת שיווק ודיגיטל, אנשים נכנסים לפייסבוק כדי לראות מה העניינים. הם נכנסים לאינסטגרם כדי לשכוח מה העניינים. זאת אומרת, התובנה הזאת צריכה להיות איתך, כי כשאת מכניסה אותם לאינסטגרם, ואת שולחת אותם לאנשהו, אומרת, התוכן שלי נמצא בבלוג, או התוכן שלי נמצא בפייסבוק, או תקליקו בשביל העמוד העסקי שלי, סביר להניח, אולי חלק ילחצו לקישור, אבל הרוב יעשו back, כי את מוציאה אותם מתוך מצב האינסטגרם שלהם.
כן.
וחשוב להבין את זה שאנשים נמצאים במצב אינסטגרם, יש דברים שיעבדו עליהם יותר, יש דברים שלא יעבדו עליהם, הם לא רוצים, הם לא רוצים לדלג בין פלטפורמות, הם לא רוצים שתעדכן אותם מה קורה כרגע בדיוק בעסק שלך, אם יש איזה, הם לא רוצים את זה שם.
זה כאילו שאתה נכנס לאינסטגרם, אתה בהכרח פסיבי, כאילו, אתה לא
עכשיו... לא, לא, אתה לא פסיבי, אתה, לא, אתה יכול להיכנס למה שנקרא rabbit holes, כאילו להיכנס ולחפור בתוך משהו שהוא מעניין אותך וטוב לך, אבל אתה רוצה להישאר בתוך אינסטגרם, אתה לא רוצה שיוציא אותך החוצה, וזה בסדר, כי היום כמעט כל אחת מהפלטפורמות מאפשרת את כל המידע, אתה יכול להתייחס לאינסטגרם כאל משפח עצמאי, שהוא לא תלוי בנכסים הדיגיטליים האחרים שלך, זאת אומרת, אתה לא צריך לשלוח אף אחד לשום מקום, okay. אפשר, היום בהודעות דיירקט, אפשר להעביר לינקים, וידאוים, קבצי סאונד, תמונות, אין שום בעיה בעצם, יש לך את כל הפרטים של הבן, אתה לא חייב להוציא אותו לוואטסאפ,
okay.
נגיד, בשביל לסגור עסקה. ולכן כאילו, אני כן רוצה שנייה להיכנס לאזור הפסיכולוגי של האסטרטגיות
המעניינות. בוא נדבר על התכסיסנות שאני אומרת.
כן, 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 אני אוהב את זה מאוד. אז אני אעשה רגע, בואי נדבר שנייה נגיד על לפרוט על יצרים, שהיא אסטרטגיה מאוד חזקה להביא מישהו שיקנה ממך, אוקיי? אני אתן גם דוגמאות, כי זה כיף אש לראות איך הדברים האלה עובדים. ואז נדבר נגיד על האסטרטגיה של להעניק ערך, שהיא שונה במהות שלה, והיא מביאה אנשים להתייעץ איתך, ולדבר איתך, ופחות כאילו טק, 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 עכשיו לקנות. אוקיי?
מדהים.
נכון?
לגמרי.
אני גם, זה מעניין אותי, שאני לא יודע למה אפילו. אולי אני אעבוד בזה.
אני בגלל לא עשיתי, כי רציתי סדנה פרטית פשוט, בגלל זה הסדנה.
את בפנים, זהו, כאילו, את בתוך הסדנה. אז האסטרטגיה הראשונה שדיברנו עליה, זה לפרוט לאנשים על יצרים. עכשיו, נגיד, אם תסתכלי על שבעת החטאים של הנצרות, למשל, אני לא יודע אם את מכירה בעל פה, אבל כאילו, גרגרנות, חמדנות, עצלנות, גאווה, אגו. בסדר? לאסט, תשוקה, שזה מילה יפה לחרמנות בסך הכל, וכל היצרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אלה יצרים שאם תפרוט לבן אדם עליהם, סביר להניח שהוא יתנהג בצורה שאתה יכול לצפות אותה. אם אנחנו מדברים במונחים של מניפולציה ותכסיסנות, הוא יתנהג כמו שאתה רוצה שהוא יתנהג אם תפרוט לו על היצר הנכון.
Okay.
עכשיו אני אגיד משהו לא יפה, כאילו, הוא יתפס מיזוגני, ואז אני הולך לתקן אותו מיד אחרי זה, בלצחוק על גברים.
אוקיי,
בסדר?
סבבה.
אנחנו ראינו שכשאנחנו... כן, כן, אי אפשר זה. אנחנו ראינו שכשאנחנו פורטים לנשים על היצר של קנאה וחמדנות, הן מגיבות מאוד מאוד חזק. תגידי משהו על זה, כדי שאני לא יצא נוראי.
מה זה אומר? מה זה אומר?
מה זה אומר?
הן מוציאות מיד את האשראי?
למשל, אם אנחנו מקדמים עכשיו ריזורט נופש, והן רואות משם הסטורי של מישהי שהן רוצות להיות כמוה, אני אדבר דווקא במונחים של, מונחים של שכונה, לא מונחים שיווקיים, בסדר?
Okay.
כשאנחנו גורמים למישהי להגיד, אני חייבת את זה, או למה היא, ההיתכנות שלה לקנות היא יותר גבוהה, מאשר אם אני רק אתן לה את המידע הטכני על המוצר. אוקיי?
Okay?
Okay. אז זה לגבי קהל נשי, לפרוט להם על היצרים. עכשיו, כדי לתקן את מה שאני אומר, שזה לא יצא חד צדדי, גברים מגיבים לדברים הרבה פחות מעניינים, הרבה פחות גברים מגיבים להומור, מידע וחרמנות. אני אומר את זה, דרך אגב, לא בסדר הזה בהכרח.
איך שהוא לא מפתיע אותי.
כן.
נראה לי שהסדר הוא הפוך.
כן, אני בכוונה אמרתי זה מעורבב, כדי שלא יצא שאני איזה, אבל כן, גברים מגיבים לדברים הרבה פחות מתוחכמים, וקל יותר לגרום לגבר להבין את התועלת של מוצר באמצעות מידע טכני, למשל.
למרות שאנשים הם כאילו, בלי קשר להם, זה גם צרכניות יותר גדולות מגברים.
נכון, נכון. אבל כן היה לי חשוב להגיד שאם את מנסה להביא נשים שירצו את המוצר שלך, אם הם יראו מישהי אחרת שהן רוצות להיות כמוה, וזו הסיבה שנגיד עבודה עם משפיענים היא מאוד פופולרית היום, אז הנושא הזה צריך להיות כאילו ברור, אם אנחנו נפרוט לאנשים הנכונים, על היצרים הנכונים, זה יביא אותנו למטרה שלנו. אם המטרה שלך זה עוקבים, את תבזבזי המון המון אנרגיה. Okay. אז כאילו צריך להבין שאם רוצים קליקים, או רוצים מחירות, או רוצים לידים, אז כאילו להבין מה האסטרטגיה הנכונה שתביא אותם. חצי מילה דווקא על האסטרטגיה השנייה שדיברנו עליה, רגשות. בשיווק של ה-90s היה מאוד מקובל, מותגים נורא רצו לעורר רגש ולעורר נאמנות וכאלה, ויש פה שני דורות כבר, שהדבר הראשון שהם מסתכלים עליו, הם אומרים, זכרת. קודם כל זכרת. כן, אני צריך את המוצר הזה, אבל הפרסומת מנסה לחרטט אותי. אבל אני אקנה בכל זאת. אני יודע זה דורות חכמים יותר. אנחנו בזמנו ממש ראינו את זה שאי אפשר לגרום לבן אדם ממש היום לנאמנות או התלהבות אמיתית שתגיד, אני מחובר רגשית למותג הזה. מתי כן?
גם לא כשמדובר בבעלי מקצוע שהם המותג?
אז זה, שמה זה האסטרטגיה של החיבור האנושי, אנחנו נדבר עליה, אבל באופן כללי, אם אתה עסק שצריך היום לקדם משהו ויש לך מטרה, לעורר רגשות תהיה אסטרטגיה לא חזקה מאוד. מה, כי זה כנראה לא יעבוד. מה כן? אם אתה
נגיד
עמותה...
זה משהו שזה נגיד חלק מהאסטרטגיה שמותגים גדולים לא משתמשים בו?
אני ממליץ למותג גדול שנכנס לפעילות היום באינסטגרם, לא לבנות על זה שהוא יצליח לעורר רגש. סביר להניח שהוא לא יצליח. ואז לברוח למקומות שבהם זה... למה תכסיסנות? אנחנו מחפשים תכסיס שיגרום לנו להשקיע מינימום מאמץ ולקבל מקסימום תועלת. ולהיות
יעילים.
אני
רואה הרבה מותגים די גדולים שדווקא הולכים לכיוון, שזה, אני לא יודעת אם זה סוג של נחשב כאילו במשפחת הרגשות, אבל שדווקא הולכים בסרגש שלהם לכיוון של הומור, כאילו שימור
נכון,
הומור בתוכן שלהם.
נכון מאוד. אני כן רואה את זה גם כן. אני יכול להגיד לך ש...
אבל אולי זה דווקא כי זה זכיר פשוט.
זכיר, וזה גם גורם לאיזשהו חיבור. אני מאוד אוהב עבודה עם הומור, אני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך שבוודאות היום לפרוט על רגשות ספציפית, לעורר השראה, חיוך, מחשבה, איזושהי אמוציה, זאת אסטרטגיה שהיא יותר מתאימה לעמותות, גופים שהם לא צריכים כרגע למכור משהו,
כן.
וגם למשפיענים, אמנים, סלבס, זו אסטרטגיה טובה שם. האסטרטגיה השלישית, שאנחנו רואים שעובדת מאוד חזק, זה להעניק ערך. אנחנו רואים באופן חד משמעי, זה לא משנה אם את נותנת לי מתכון, דרך להתאמן, טיפ לניהול הכעסים שלי, טיפים לזוגיות, למיניות, לאלף ואחד דברים.
או ברמה הכי שטחית, קוד קופון פשוט.
קוד קופון הוא מעניק ערך מסוג אחר קצת, ואני מסכים איתך, אבל הוא מאוד, זה לא מאוד אינסטגרם לעשות את זה בפוסטים, זה מתאים לסטורי, זה מתאים, אנחנו תכף נדבר מה המקום של כל דבר כזה.
אוקיי.
אבל אני מדבר על אשכרה להעניק ערך למי שצורך את התוכן שלך. אם אתה תצליח, אם האסטרטגיה שלך לצורך העניין היא, אני לא עושה שום דבר שהוא לא מעניק ערך, מעכשיו כל דבר שאני עושה זה מעניק ערך, ומניע אנשים לפעולה להתייעץ איתי, סביר להניח שתצליחי להגיע לכמות מתייעצים או מתעניינים גבוהה מאוד, בלי להתעסק כרגע עם כמה עוקבים זה הביא, בלי להתעסק עם כמה לייקים זה קיבל. אוקיי?
אוקיי.
אז האסטרטגיה הרביעית, עכשיו כן חשוב לי להגיד חצי מילה על החיבור האנושי. דיברנו על מצב אינסטגרם קודם. פעם, כשרק הכרנו והתחלנו את הסגור, אז התחלנו לדבר על הקטע הזה. כשאתה במצב אינסטגרם, אתה פחות רוצה מותגים, ארגונים, תאגידים, משרדים, זה, אנחנו, דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו, יש לו משמעות מאוד גדולה כספית תכף למקימי עסקים היום. אנחנו נדבר על זה תכף. אנשים באינסטגרם רוצים אנשים, רוצים בני אדם.
אני רוצה שתגיד כמה מילים על הנושא הזה של הקשר, של לייצר קשר אישי ב...
אני שם, אני בתוך זה עכשיו.
אוקיי.
ותכף נראה כאילו גם מה המשמעויות מבחינת ניהול עסק. אינסטגרם מאוד מאוד טובה בחיבור אנושי. את תראי שהשף מצליח יותר מהמסעדה, המעצבת מצליחה יותר מהמותג של התכשיטים, האיש שעובד במשרד ההוא מצליח יותר מהעמוד של המשרד עצמו. וזה לא מקרה. אינסטגרם היא מדיה חברתית, ויש לנו פחות חשק לעקוב ולהיות באינטראקציה עם לוגו, אוקיי?
כן.
מאחר ואנחנו שם, בואי נדבר רגע על המשהו, אוקיי, חצי מילה על חיבור אנושי, אנחנו יכולים היום לראות שהגיבורי תרבות החדשים, הם לא בהכרח האנשים הכי יפים או הכי חכמים, אלא דווקא האנשים שהם הכי משתפים.
חנה רובינה מתפכת בקברה על מה שאמרת כרגע.
אני, חשוב לי להגיד את זה, כי נגיד אנשים כמו נס דיילי, משתפים את ההשתאות שלהם מהעולם.
כן, אבל נס דיילי הוא קצת יוצא דופן, סליחה, כי הוא באמת מייצר איזשהו שיח על נושאים מסוימים שהם מאוד חשובים.
נכון, אבל הוא אף פעם לא מביא את התובנה הנורא חזקה וחכמה, אלא הוא יותר מביא את השאלות.
לא, הוא רק מעלה את זה הסדר היום, בדיוק.
נכון. והוא משתף אותך בהשתאות או ההתלבטות או השאלות שלו, ואני לא יודע אם להיכנס דווקא אליו, אבל אם את תסתכלי מסביב על גיבורי הריאליטי, מי בעצם עובר את האודישנים לתוכניות שירה או בישול, זה אנשים שהם באמת מסוגלים ללבוש את הרגשות שלהם בשרוול, אומרים באנגלית, ופחות האנשים שהם מכונסים ומאוד סגורים. ולכן, גם באינסטגרם, אם יש איזושהי דרך שהעסק שלך יכול לשים בפרונט נגיד לצורך העניין, יש לך מותג של סמלות קלה. אם תשימי קלה יפהפייה בתמונת הפרופיל, זה יצליח יותר מאשר הלוגו של העסק, שמישהו ייצב לך. והיום, בגלל שאנשים ממליצים, מה שנקרא מפה לאוזן, מעבירים את הקונטקט בוואטסאפ, אוקיי? שלחת אליי קונטקט, זה תמיד יהיה נטלי אינסטגרם, זה אף פעם לא יהיה NM דיגיטל, או ראשי תיבות כאלה ואחרים שבחרת. זה תמיד יהיה הבן אדם הזה והזה, שעושה ככה וככה. מוטי מתקות, אבי קיפודים. בסדר? אני לא יודע מה אמרתי עכשיו, אנחנו תכף נעבור מאיפה זה בא. אבל כן חשוב לי להגיד שהחיבור האנושי, היום הוא יכולה להיות אסטרטגיה מובילה, יכולה להיות אסטרטגיה משנית שמלווה כל דבר שאתה עושה, אבל אם תבדוק את מה שאתה עושה, אתה תמיד תראה, תחליפו תמונת פרופיל לשבוע, תעיפו את הלוגו, שימו תמונת פרופיל של המעצב או של לקוח מרוצה, ואתם תראו שפתאום יותר אנשים מגיעים לעמוד, וכיף להם שם. ואז התחלנו לדבר כאילו על התוצאות של זה, המשמעויות של זה. היום כשמישהו מקים עסק, ואחד מהדברים הראשונים שהוא עושה, זה הוא הולך לקרוא מה צריך לעשות, והוא מעצב לעצמו לוגו וניירת.
כן.
ואני היום, אני אומר חד משמעית, אתה מקים עכשיו עסק של בישול מהבית?
אתם עושים את זה? כאילו זה...
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. מישהי מקימה עסק של אוכל ביתי, בישול מהבית עם משלוחים. מישהי מקימה עסק מהבית של, שוב, אני חוזר ללק, ג'ל, או אני מאמנת, או אני מגשרת, או אני... אל תעשו לוגו. אתם הולכים להשקיע מלא אנרגיה בלהחדיר את הלוגו, בללמד אנשים מה זה הלוגו הזה, מה המשמעויות, למה הוא זה, ובסוף לא זוכרים איך קוראים לך ועם מי אני מדבר. והרבה יותר קל לי לדבר עם מישהו שאני רואה את הלבן של העיניים שלו, אני מבין שאפשר לסמוך עליו, הוא נתן לי ערך, אני מרגיש שאני יודע באיזה שפה הוא יענה לי כשאני אפנה אליו. וואו, זה מקטין מלא אי ודאות, זה כיף לדבר עם מישהו ולא עם משהו. אז... אם אתם רוצים לשדר הצלחה ולהגיד אנחנו תמיד וזה, ואתם בסך הכל one man show, אל תתביישו, ההפך. תהיו one man show, תשתפו בהתלבטויות שלכם. אני חושבת לפתוח סניף במקום הקליניקה
אז
בבית.
אז זה כאילו בהכרח גם מחייב אותי להיות בפרונט. כאילו אני צריך לקחת בחשבון שאני צריך להיות הפנים שמאחורי העסק שלי,
נכון.
ואני צריך לנסות... כאילו לייצר את התוכן בעצמי, לעמוד מול מצלמה, לדבר, להתראיין, או whatever, כאילו כל מה
צריך. נכון, אבל יש איזשהו פחד שם בדרך כלל לאנשים, אני לא יפה או יפה מספיק, אני לא רהוט או רהוטה מספיק. אדוני, בסוף אני הולך, גבירתי, אני הולך בסוף לקנות ממך. אני לא צריך לחשוב, כאילו היופי שלך, או כמה את רהוטה, יישאר איתנו גם כשניפגש, וגם כשנדבר בטלפון, וגם באיך שאת מעצבת את המוצרים שלך, ומן הסתם האישיות האמיתית שלך, האותנטית שלך, היא תשתקף בכל דבר שאת עושה. אז בשביל מה להיראות ארגון ענק ומסודר, כשבפועל את בן אדם שעובד מהבית, ואת יכולה לתת מענה רק בערב, בואו שהדבר הזה יהיה מראש על השולחן, ואני אפנה אלייך שאני יודעת באיזה שפה את מדברת, אם אני יכולה להגיד לך מאמי או כפרה, ואם את מבינה מה אני מנסה להגיד?
כן, לא לגמרי, גם צריך לנסות להיפטר מהביקורת העצמית, כאילו זה לא מעניין,
טוב,
זה לא רלוונטי
לצד
השני. זו שיחה בפני עצמה.
שיחה נורא מעניין, דרך אגב, על מידת האותנטיות שאתה חי בה, ואיזה פסון אתה מנסה...
לשדר לעוקבים שלך.
לשדר לעולם.
שזה באמת כאילו עולם ומלואו, אני רוצה שאנחנו כן נדבר על זה כמה מילים, כי אנחנו כבר...
אנחנו עם הזמן בבעיה.
אנחנו קצת קצרים בזמן, ואני גם רוצה שנדבר קצת על הסטנדאפ, כי זה כאילו גם גם מאוד חשוב. אז בוא באמת, כאילו בכמה מילים נדבר על הנושא הזה באמת של אותנטיות, של מה אני רוצה לשדר לעוקבים שלי. יש כזה מעין שיח כזה בין, נראה לי יותר כזה, אולי כי אני שייכת לקבוצה הזאת, אבל בין אמהות, שכאילו יש הרבה אמהות ברשת שהן משפיעניות או מוכרות, או סוג של גיבורות תרבות, כמו שאתה מכנה אותן, שהן מציגות תמונה נורא 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 לא, רחוקה מהמציאות, כאילו כל החופשות, כל הזה, הילדים,
נכון,
כולם תמיד מתוקתקים, זה,
נכון.
זה, אף ילד לא הקיע עלייך לפני שנייה, כאילו הכל מדהים.
נכון. אני חייב להגיד, אפרופו כאילו סטנדאפ וכזה, אני חושב שזה עונה על איזשהו צורך מאוד מאוד אמיתי של בני אדם, הם רוצים לשדר שהם במקום טוב, זה צורך ישן לפני אינסטגרם, גם האדם הקדמון, אם תחשבי על זה רגע,
לא,
הוא,
לגמרי,
הוא צייר, לא, הנה זה... צדתי ממוטה, והוא לא צייר, אני מנגב את התחת עם אבנים. זה תמיד היה משהו נורא, כאילו, תראו איך צדתי את הממות, איזה גיבור אני. ואני חושב שזה צורך מאוד מאוד אמיתי. מצד שני, אנחנו יכולים היום לראות שאותנטיות...
זה לגיטימי לגמרי, רק שצריך לקחת בחשבון שזה כאילו באמת משפיע מאוד על אחרי אנשים שיעקבו אחרייך, או יפנו אלייך, או...
נכון, ואני אוסיף על זה עוד משהו קטן, שאני חושב שהוא כן מעניין ברמה העסקית. אני חושב שאם אתם... את מכירה קצת NLP?
כן.
אוקיי, אז ב-NLP, אחד מהדברים שאנחנו... מה שנקרא רפור, זאת אומרת, אם אני יושב פה ומדבר איתך, ואני באנרגיה אדישה, או שאני מתקשר רק מה שבאתי לפה לתקשר, ואני משדר כמו איזה אידיוט את האוטומטים שלי, סביר להניח שהאנרגיה שלך לא תהיה אנרגיה של מתעניינת. זאת אומרת, אני לא אצליח לגרום לך לכעוס אם אני לא כועס, להתרגש, אם אני לא מתרגש, אוקיי? זה אומר שכשאת מעלה היום פוסט, ואת פשוט מתקשרת מוצר חדש הגיע, סביר להניח שזה לא יהיה פוסט מוצלח. אם את תצליחי להסביר לי מה מעניין אותי פה, מה מרגש אותי פה בתהליך הזה, מה אני למדתי בעבודה עם האנשים האלה, סביר להניח שאת תצליחי לגרום גם לאנשים בצד השני, להבין מי את ומה את, החיבור האנושי יהיה חזק יותר, וגם תצליחי להסביר בצורה טובה ובהירה מה זה, מה המוצר הזה בעצם, מה הסיפור הזה, מה השירות הזה.
אני יכולה לעשות את זה בעזרת זה שאני מדברת על קושי שיש לי?
חד משמעית, כן. אם הדבר שמעניין בשירות שלך הוא שאת התלבטת לגביו, או לחלופין כמה קשה היה לך להגיע למצב ש... או אפילו קמתי היום בבוקר ומצאתי כוחות רק דרך משהו קטן ומוזר שיעניין אתכם לשמוע עליו. אני אתן לך דוגמאות לפוסטים כאלה רגע, כי אני חושב שזה יעזור.
כן, לגמרי.
הנה שלוש טעויות שכולם עושים כשהם ניגשים ל... הנה חמישה טיפים שישגעו לכם את המוח, שישנו את איך שאתם עושים משהו. השיטת עבודה הזאת, או הנה מה שלמדתי כשבאתי לעבוד על הדבר.
זה לא קצת מתנשא?
לא, הנה, אני משתפת תמונה. אם את לא תספרי לי למה את משתפת את התמונה הזאת, אם את לא מספרת לי מה מרגש או מעניין בבן אדם הזה בשבילך, אני לא אבין מה מעניין פה.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת, אחת השאלות הכי קשות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשמסתכלים על העמוד שלנו, למה שמישהו יעקב אחרי העמוד הזה? באמת, לא בהקנתה. יש לך עמוד, תחשוב רגע, למה שמישהו יעקב? הוא יקבל פה את הסיבה הזאת? הוא יקבל את מה שאתה מבטיח לו? ואותו דבר לגבי פוסט שאת מעלה. למה שמישהו יעשה לזה לייק? מה יהיה מעניין פה בשבילם? אני יכול רק להגיד מה מעניין פה בשבילי, ולקוות שהם יתחברו. אוקיי? אז okay. כאילו כשניגשים באמת לייצר תוכן, אני חושב שהשאלה הראשונה, כמובן שיש את המטרה שאנחנו עובדים מולה, והאסטרטגיה כדי לפרוט על קנאה וחמדנות, או לפרוט על לא משנה מה. אנחנו אומרים, אוקיי, העליתי תמונה של לקוחה נורא נורא מרוצה. מה היה מעניין פה בשבילי, בבן אדם שהיא, או באיך שהיא הגיעה אליי, או בסיפור שמאחורי התמונה הזאת. ואם אני מצליח להגיד מה מעניין פה, אני חושב שאני אצליח גם ליצור פוסט שהוא באמת באמת מעניין.
טיפ חשוב מאוד.
חפרנו, אה?
אז בואו נדבר על הסטנדאפ, שזה כאילו מעניין גם אותי ברמה האישית, ושאיך בן אדם באמצע החיים פתאום מחליט שכאילו זה מה שהוא רוצה לעשות, ודווקא סטנדאפ שזה כאילו משהו שהוא מאוד, כאילו מבוסס על משהו שאתה כתבת, ואיך שאתה מגיש אותו, וזה נשמע לי סופר מלחיץ, וכאילו מצריך המון המון אומץ לעשות את זה, וגם כאילו יש עכשיו, בתור בעל עסק, אם אין איזשהו חשש כזה שכאילו מי שמכיר אותך בתור אלדד מהאינסטגרם שכאילו עובד עם עסקים ומנהל,
כן,
נה,
חד משמעית.
פתאום עכשיו הולך ועושה כאילו...
חד משמעית.
צחוק מעצמו.
עושה צחוק.
על הבמה. כן, עושה צחוק.
כן. יש פה כמה נקודות מעניינות לדבר עליהן באמת. אולי לפני, חצי שנייה לפני שאנחנו חוצים את הגבול לתוך הסטנדאפ, אני רוצה כן לפתוח איזושהי דלת, כי אנחנו מדברים פה לא מעט... אני כל הזמן אומר שיום שלא עזרתי לאף אחד זה יום דפוק, אוקיי? אז אני כן רוצה לפתוח איזושהי דלת שאפשר לפנות אליי, בסדר?
אוקיי.
קודם כל אני באינסטגרם, אז...
אלדד סער.
אלדד נקודה סער, נקודה מצוקה, נקודה נלחמים על כל עוקב, נקודה בואו מהר לדבר, תעקבו חי, בבקשה. לא, אבל כאילו כן דלת פתוחה מי שרוצה להתייעץ, כמובן גם בעמוד של הסקול, אנחנו יש שם תמיד איש צוות שעונה.
הנה, בבקשה, עוד הזדמנות לעלות עוקבים אלדד.
לא חייבים לעקוב, אפשר פשוט לפנות אליי בדירקט, והכל טוב.
סתם, אני צוחקת.
אז זה לגבי זה, אם רוצים לשאול שאלות לגבי האינסטגרם שלכם, אין בעיה, אני פה. וכן בנוסף, את יודעת מה, בואי נדלג באמת לעולם של הסטנדאפ, כי זה באמת משהו שקרה והוא קשור. אני באמת הפכתי את העמוד שלי באיזשהו שלב, לעמוד של סטנדאפיסט במקום עמוד של. וגם שם באמת קרו כמה דבר, זה כמו להקים עמוד חדש על בסיס של עוקבים. אני בסטנדאפ מספר שיש לי איזה 50 ומשהו אלף עוקבים, okay. ומשהו כמו 90% מהם לדעתי זה נשים תאילנדיות. אני יודע כי, אני יודע שנשים תאילנדיות חולות עליי, כי הן שולחות לי כל היום דיק פיקס.
אוקיי, מדהים.
והסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, כי בעצם הצטברו לי עם הזמן מלא מלא עוקבים, שכל אחד אוהב משהו, אני לא יודע בדיוק מה, ולא כולם אני יודע מה, ופתאום התחלתי להציף אותם במלא מלא פוסטים של סטנדאפיסט ישראלי, רק בעברית הכל וכזה, ואת ממש יכולה לראות את הקהל לאט לאט מתחלף. אנשים נוטשים, מגיעים פתאום חדשים, וזה מאוד מעניין לראות את זה גם כן, שעמוד שפתאום ברור מה הוא עושה, יש אנשים שזה לא מתאים להם, ויש אנשים שזה כן מתאים להם, והם עושים את הסוויצ'ינג הזה, כאילו, ביניהם. אני אגיד חצי מילה לגבי האומץ, כי אני שומע לא מעט אנשים מדברים איתי על זה בקטע של מאיפה היה לך את האומץ. איכשהו, תודה לאל, ממני ספציפית לא נדרש פה אומץ. אני לא יודע לעשות, כאילו אני יכול לחפור באישיות שלי ולהבין בדיוק איך זה שאני, אבל בראש שלי, בראש שלי, כל העולם הזה הוא שכונה. זאת אומרת, אנשים שצריכים, כאילו, אם אני עומד עכשיו על במה, או שאני יושב בקהל, אנחנו אותם אנשים, כאילו, אני לא מרגיש שזה שיש עליי זרקור, כאילו, לא מפחיד אותי להתבזות, ולא מפחיד אותי שאני אספר בדיחה ולא, זה לא מפחיד אותי, זה לא משהו שיכאב לי. זה לא נעים, אבל זה לא מעבר ללא נעים. לא, לא, את מבינה מה אני מתכוון? זה לא, זה שסיפרתי בדיחה והיא לא הצחיקה, לא מגדיר את מי שאני והיכולות שלי, ומי אני כאדם, עם הלב שלי טוב או לא טוב, עם הכוונות שלי, אם אני מוסרי או לא מוסרי, זה לא מגדיר אותי. מגדיר, כאילו...
אבל זה מאוד, אבל זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל זה מאוד שלך, כי זה לא מאפיין
את רוב האנשים. זה בדיוק כאילו... מה שאמרתי. אני חושב שבחוץ כן נדרש איזשהו מידה מסוימת של אומץ, לשים את עצמך בזרקור, ולנסות לראות אם אנשים מתחברים למה שאתה אומר, מה שכתבת. אני חושב שכן זה מצריך. אני שיקרתי לעצמי כנראה, או אפשר להגיד טעיתי, כשאני ניגשתי לזה, אמרתי, אוקיי, כבר העברתי סדנאות ענקיות, אלה דיגיטליות בעסקים, באיזה, כאילו העבודה עם קהל, מכון הייצוא, כל הסדנאות הגדולות יותר שהעברתי.
כאילו זה משהו שהוא...
אמרתי, אוקיי, להחזיק חדר ערני ועם תשומת לב וחי ואותי, כאילו זה קטן עליי, אני עושה את זה בהליכה אחורה. אין שום בעיה. ואז אמרתי, וכתיבה, זה הכלי העיקרי שלי, אני בן אדם כותב, אז כאילו, כמה קשה זה יהיה, ויאללה, בוא נעשה. זה נראה לי כיף. ואז הסתברו לי כאילו להחזיק חדר צוחק, ובאנרגיה צוחקת זה משהו אחר לגמרי. להחזיק, לכתוב מונולוג קומי, מצחיק, מול לכתוב משהו שעובד, יש הבדל קריטי בין מונולוג קומי שאתה עומד ומדקלם אותו, לבין עבודה עם חדר של אנשים, שאתה מרגיש אותם והם מרגישים אותך, ואתה נותן להם לקחת אותך לפעמים לאנשהו, והדבר הזה הוא מאוד, שיחה עם קהל היא מאוד מאוד שונה, שיחה עם קהל כשיש לך מחסנית של דברים מצחיקים להגיד,
כן.
על נושא מסוים, mm-hmm. היא מאוד שונה מאשר מונולוג קומי שהכנת אותו. וללמוד משהו בעל פה ולדקלם פאנצ'ים, כשאתה מסתכל על האוויר מעל העיניים של האנשים, זה לא יעבוד, זה לא עובד. אני יודע כי ניסיתי את זה בהתחלה, באתי עם בדיחות מוכנות מראש שלמדתי בעל פה ונעמדתי מול קהל, ווואו, תקשיבי, זה חב... עכשיו, אני בשפה של הסטנדאפיסטים קוראים לזה התרסקתי.
רגע, ואנשים לא צחקו מזה?
הם לא צחקו, הייתה אווירה awkward בחדר.
וואלה.
ואני יודע שהם לא צחקו לא בגלל הבדיחות, כי כשסיפרתי את אותם בדיחות לחדר שרצה לשמוע אותי, מדבר אותם, והיינו במה שנקרא הרפור הזה, שהיינו בחדר היה איתי, הבדיחות עובדות. הבן אדם, אני, הגישה שלי, איך שבאתי לחדר, לא עבדה. אני באתי בתור, עכשיו, אתם קהל של סטנדאפ, אני סטנדאפיסט, ואני אעמוד פה, ואני אגיד את הדברים שלי, ואתם תצחקו. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להסתכל על האוויר מעל הראש של האנשים, ולדקלם בדיחות. זה לא יכול לעבוד. צריך... וזה גם כן משהו ש... דרך אגב, שלא ישמע שאני כבר יודע לעשות את זה בצורה מושלמת, אני רחוק... אני בדרך, אני נורא נהנה מהדרך.
לא, אבל אני גם עוקבת אחריך, אני רואה שאתה מאוד כאילו עובד בזה, היית עושה כאילו ערבים כאלה, עם
קבוצה
מצומצמת של חברים ואנשים, נכון?
נכון, נכון, עשיתי משהו, דרך אגב, זה משהו שאני לא ראיתי אף אחד אחר שעושה, ואני עד היום לא מבין למה זה, הייתה לי חוויה נורא מעניינת.
זה לא כאילו...
לא out there.
מתועד ומצולם, אבל אני...
אני לא יודע על סטנדאפיסט שהזמין אליו הביתה 20-30 איש, עשה להם מופע מלא של איזה 40-50 דקות, ואז פתח את המיקרופון, דברו איתי מה הרגשתם כשעשינו את זה, איך, מה היה חסר לכם, איך האנרגיה שלי משתדלת או רגועה, האם אני, מבינה? לא מכיר מישהו שעשה את זה, לי זה היה...
וכשעומדים מול הקהל, זה לא כאילו התקף לב, כאילו...
לא, חד משמעית לא.
לא?
בשבילי, שוב, אני מדבר, אני לא יודע איך זה לאנשים אחרים. אני, מי שאני היום בתור בן אדם, אולי זה באמת בגלל תקופה בחיים. מאוד חשוב להיות אותנטי, ומאוד חשוב לי דווקא כן לשים את עצמי בפנים שלך, ואם זה טוב לך, בוא תהיה סביבי, כי אני יכול להיות אמיתי איתך, ואם לא, אז תלך, זה בסדר. אני לא שופט, אתה לא שופט, הכל טוב. זה מה שיש פה עכשיו. אם מתחבר, מעולה.
מדהים, אלדד, אנחנו, נגמר לנו הזמן, לצערי הרב, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה הרבה זמן. הסיבה שבאמת בחרתי לדבר על זה, זה כאילו, זה נראה לי שזה נותן גם מקום לאנשים להבין שהם יכולים כאילו קצת לצאת מהקטע המקצועי, והדברים שהם טובים בהם בזה, ובאמת להתחבר לעשות משהו שהם מאוד 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 אוהבים. כן. כאילו, מסוג הדברים שאנשים צריכים שנייה לעצור ולחשוב על זה שנייה. תודה רבה רבה.
תודה לך על הפלטפורמה והבמה, אני מאוד, מאוד מעריך את זה.
אנחנו נשתמע בעוד שבועיים, נראה לי, אם לא יהיה חג, בתוכנית של חיות בדיגיטל. אתם מוזמנים לעקוב אחרי אלדד באינסטגרם, אלדד סער.
לא לעקוב, לדבר.
או לשלוח לו הודעות ולשאול אותו שאלות. בינתיים, שיהיה לכולם אחלה יום. יאללה ביי.